שיעור ליום ראשון לפרשת בהר ובחוקותיי.
פרק כ"ה פסוק א'. מדבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. מתיק רש"י את המילים בהר סיני מתוך הפסוק, ורש"י מצטט מדרש של תורת כהנים ומסביר אותו. נקרא קודם את הקטע הראשון ברש"י, אחרי זה נראה איך רש"י מסביר את זה, כדי להבין גם מה רש"י אומר. אומר רש"י ככה: מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני? אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כך שנויה בתורת כהנים. רש"י מצטט כאן מדרש, רש"י בעצמו יסביר את זה מיד, אבל נגיד קודם בעל פה את הרעיון, אז נקרא את זה בפנים. עם ישראל מאז מתן תורה עדיין נמצא במדבר סיני. רק בעזרת השם שנלמד בספר במדבר, בפרשת בעלותך, שם זה פעם ראשונה שמסופר שהם מתחילים לזוז ממדבר סיני, אבל בינתיים הם נמצאים במדבר סיני. במדבר סיני עצמו היה את מתן תורה שהיה בהר סיני, ולאחר מכן אנחנו יודעים שהיה משכן, המשכן קוראים לו אוהל מועד, וכל הציוויים שבני ישראל שמעו ממשה רבינו במהלך התקופה הזו, איפה הם נאמרו כולם? אוהל מועד. ככה היה הפתיחה של ספר ויקרא, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. והתורה לא צריכה לחזור בכל אמירה ואמירה שזה נאמר באוהל מועד, אלא תמיד כתוב וידבר השם אל משה לאמור, ואנחנו מבינים לבד איפה כל זה מדובר, באוהל מועד, שאיפה אוהל מועד נמצא? במדבר סיני. במילים אחרות, כשכתוב כאן בהר סיני, מבין רש"י מתוך התורת כהנים שהכוונה היא לא דווקא להר, אלא לכל השטח הזה שהוא כולל גם את אוהל מועד. כל המקום הזה נקרא בהר סיני. שאלת השאלה אם כל מה שנאמר עד פה ועד פרשת בעלותך, הכל היה באותו מקום, במדבר סיני, באוהל מועד, בשביל מה צריך כאן להדגיש את הנקודה הזאת? התשובה שרש"י מבין מתוך דברי התורת כהנים, כפי שהוא יסביר את זה מיד, אני אגיד את זה קודם מעל פה. בעזרת השם, כשמגיעים לספר דברים, שם ישראל עומדים לפני הכניסה לארץ, המקום שנקרא ערבות מואב, שם משה רבינו מקבל עוד הפעם וחוזר עוד הפעם על דברי תורה ומצוות לעם ישראל. ויש דברים שחוזרים על עצמם פעם נוספת שם. רוצה כאן התורה להדגיש לנו, שתדע לך, שכל מה שנאמר בערבות מואב, בספר דברים, אלו לא דברים חדשים. אלא תדע לך שכל מה שנאמר כבר בערבות מואב, המקור פעם ראשונה איפה שמעו את זה? במדבר סיני, באוהל מועד. וההוכחה תהיה משמיטה. גם אם יהיו פרטים שלא ראית, תדע לך שגם אם יהיו פרטים שהם לא נכתבו קודם רק שם, תדע לך שהאמת שכל הפרטים נאמרו באוהל מועד במדבר סיני. ומאיפה מביאים את ההוכחה? משמיטה. שמיטה יש לנו פרטים, גם את הכלל וגם את הפרטים שהם נאמרו פה בפרשתנו, ויש פה פרטים מסוימים שלא כתובים ולא חזרו על עצמם עוד הפעם בערבות מואב. זאת אומרת שבשמיטה ברור לנו שאיפה נאמרו כל הפרטים? פה במדבר סיני. אז זה, התורה הוסיפה כאן שתי מילים שמחרה מיותרות, שתי מילים בהר סיני. ללמדנו שהבהר סיני הזה לא נכתב בשביל צורך המקום, בשביל שמיטה, אלא נכתב להיות בעצם הוראה וזרקור לכל התורה כולה. זה לך שהכל מקורו הראשון הוא בהר סיני. נראה עכשיו איך שרש"י מסביר, זאת אומרת שנראה לי שכך פירושה. מסביר רש"י שכך פירושם של הדברים. לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, כשאנחנו לומדים בעזרת השם אחר כך בספר דברים בערבות מואב, אז את הפרט הזה של שמיטת קרקעות, שהקרקעות חוזרים לבעליהם, זה לא חוזר על עצמו שם בספר דברים. הפרט היחיד שחוזר על עצמו שם זה העניין של שמיטת כספים שנראה בהמשך, אבל שמיטת קרקעות לא מופיע שם. איפה זה כתוב? אצלנו למדנו שכללותיה ופרטותיה כולה נאמרו מסיני. מזה אנחנו יודעים שכל הפרטים וכל הכללים וכל מה שקשור למצוות שמיטה נאמרו מסיני, דיינו במדבר סיני באוהל מועד, כי הם הרי לא חזרו עוד הפעם בערבות מואב. הוא בא כתוב ולימד כאן ומילא מכאן לומדים על כל דיבור שנדבר למשה, שמסיני היו כולם. כל מה שמשה רבינו קיבל, גם דברים שאת נראה לך שהוא קיבל פעם ראשונה בערבות מואב, או פרטים שלא נכתבו בערבות מואב, נראה לך שהכל היה בהר סיני, במדבר סיני, באוהל מועד. כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב. אם יש לך דברים שכתובים בערבות מואב, זה רק נשנו, זה חזרה פעם נוספת, אבל זה לא המקור הראשוני. סרט הדיברות נאמרו בהר סיני ממש. יש דברים מסוימים שנאמרו במפורש לא בהר סיני אלא במדבר סיני, באוהל מועד. נדע לך שהכל נאמר שם. אם יש דבר שנאמר בערבות מואב, זה רק חזרה נוספת. פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. הקושי שקשה פה לרשי, למה לא כתוב ושבתה הארץ להשם? מה זה ושבתה הארץ שבת להשם? הרי המילים ושבתה הארץ פירושו עניין של שביתה ממלאכה. למה אתה צריך לחזור עוד הפעם על המילה שבת? אומר רשי, מה הפירוש כאן שבת להשם? לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. יש כאן כמה נקודות שרשי מדגיש לנו בהבנת הפסוק. קודם כל מדגיש לנו רשי, תדע לך, נקודה שכבר דיברנו על זה בפרשה קודמת, ששמירת שבת יש לה שני טעמים. היא גם זכר ליציאת מצרים, והיא גם זכר למעשה בראשית. אז תדע לך שכאן כשכתוב שבתה הארץ שבת להשם, מדגישים לנו את המילה שבת, כי רוצים להשוות את זה לשבת בראשית. מה זה לשבת בראשית? תדע לך שכמו ששמירת שבת בימים של שבוע, אז זה בגלל שהשם שבת ביום השביעי, ככה אתה צריך לשבות ביום השביעי. אותו דבר שבת בשנים, היום השנה השביעית, יש לה את אותו רעיון, לזכור את בריאת העולם ואת השביתה של השם ביום שבת, על זה אתה עושה שנה בשנת שמיטה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, מה זה לשם השם? שלא יבוא אדם ויגיד, כל אדם שיש לו שדה, משאיר את השדה שלו מפעם לפעם בשנה ללא עבודה. כדי שלא להחליש מדי הרבה את האדמה, צריך לתת לה מנוחה. ככה גם אדם שעובד, עובד עובד, הוא נח מפעם לפעם. אז שלא יהיה מצב שאדם יגיד, טוב, אני משאיר את האדמה לשנה ללא פעילות, בסדר, זה טוב לאדמה. או אדם ינוח יום בשבוע, יגיד, זה טוב, זה בריא לנוח. אומרים לו, לא, להשם, תעשה את זה לשם השם. כשאתה שובד בשנה מסוימת, אל תגיד אני מרוויח מזה איזה רווח ואני עושה את זה למטרה לחזק את האדמה. הרעיון הוא לשם, כי ככה ציווה הקדוש ברוך הוא. אם יש בזה רווח נוסף, זה כמו שאומרים, זה בון, זה צופה, זה נוסף. אבל המטרה העיקרית של כל מצווה זה כי כך ציווה אותנו השם. פסוק ג', עכשיו התורה מתחילה להיכנס לפרטים של קיום המצווה של השמיטה. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. מסביר רש"י מה זאת אומרת שבת שבתון יהיה לארץ. אם לוקחים רק את המשפט הזה, אפשר לטעות ולחשוב שהכוונה היא שבשנה הזו אסור לחפור כבישים, אסור לחפור בורות, אולי שבת לארץ, כן? שבתון לארץ. אומר רש"י, הכוונה יהיה לארץ, לשדות ולכרמים. מאיפה אתה יודע שזה הכוונה? כי תקרא את הפסוק הזה, שהוא לא שני חלקים שאין להם קשר, אלא כשכתוב שבת שבתון יהיה לארץ, זה הכותרת. ההמשך, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, זה ההסבר למה שנאמר לפני. לא תזמור, מה הכוונה של המילים לא תזמור? אומר רש"י שקוצצים זמורותיה. תזמור זה, הרי זמורה זה הזמורה זה הכינוי לענף שנמצא על העץ. תזמור, למדנו את זה כבר אם אתם זוכרים, תזמור כאן זה במובן השלילי, לא לעשות זמורות, אלא תזמור זה להוריד את הזמורות, לקצוץ אותן, שקוצצים זמורותיה. זאת אומרת, התורה כותבת משפט שהמשמעות שלו זה הפוך מהמובן. כאן מדובר, כן? הכל עץ.
לא תזמור.
מה זה לא תזמור?
לא לחתור, לא? ככה
נראה. זה המובן, אתה צודק במובן הזה, אבל המילה לזמור, זמורות, מה זה זמורות?
זה העצים.
העצים, אז לא תזמור זה... זה
לא, לא, תזמור לא, זה פעז, זאת אומרת, אתה לא תזמור.
פירושו שלוקחים את המילה שהיא מגדירה את הענף, ועם אותו מילה אתה משתמש, להוריד את הענף, זה מה שאני מתכוון. שקוצצים זמורותיה.
זה ממש מאוד
נשמע. המזמרה, נכון? הקציצה של ה... למה קוצצים את הזמורות? המטרה של הקציצה של הזמורות זה שזה יגדל יותר טוב, זה חלק מההשבחה של העץ.
כן, אבל איך ששאלת, זה לא רק לגפנים.
לכל עץ, כן. כל עץ שהמטרה שלו היא למטרת צמיחה. ותרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילים לא תזמור, לא תקסח. מה זה לא תקסח? לא תקסח, בשפה שלנו.
זה לא כולל דשא.
מביא רש"י את המקורות מהתורה שהמילה תקסח זה מלשון שהיא מובנת בתורה, זה שאנחנו משתמשים איתה בשפה שלנו, כי אנחנו כבר משתמשים בשפה של התורה, ודומה לו, מביא רש"י פסוק שכתוב בישעיהו, קוצים קסוחים, דיינו קוצים שהם קצוצים, או מביא רש"י פסוק שני מתהילים, שרופה באש
וקסוחה.
מה הפירוש? שהיא כסוכה, פירושו שהיא נחרטה ממקומה. פסוק ה', ממשיכה התורה לפרט עוד דברים שאסור לעשות בשנת שמיטה. את ספיח כסירך לא תקצור, ואת ענבי נזיריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. מסביר רש"י מה הכוונה את ספיח כסירך. יש דברים שאדם זורע בצורה מכוונת, ויש דברים שהוא בכלל לא חשב עליהם, אלא זה גדל מעצמו. כפי שרש"י אומר, אפילו לא זרעת אותה במכוון, והיא צמחה מן הזרע שנפל בבית הקציר. אז מה שצמח מהזרעים שנפלו זה נקרא ספיח, הוא קרוי ספיח. אז באה התורה ואומרת, מה פירוש המילה ספיח? ספיח זה מלשון התחברות, נספח. כן? זאת אומרת, אני קוצר את מה ש... צמח בשנה הקודמת, ומיד מהקציר צומח לי עכשיו משהו חדש. אז החדש שנקרא זה עדיין מהנספחים של השנה הקודמת, לכן קוראים לו ספיח. באה התורה ואומרת, את ספיח קצירך, את הספיח מהקציר, תוך כדי הקציר נפל ונהיה ספיח, לא תקצור. מה הפירוש לא תקצור? מה אסור לך לקצור אותו? אז תניח אותו שיצמח. מה הפירוש לא תקצור? מה שאומר, הכוונה היא, לא תקצור להיות מחזיק בו כשאר קציר. אלא הפקר יהיה לכל. אל תקצור אותו כמו שבדרך כלל קוצרים. בדרך כלל כשאדם קוצר, הוא קוצר, ואוסף, שם אצלו במחסנים, מוכר, עושה מזה עסקים, זה שלא. בתורה אומרת את זה, תקצור לא בדרך כמו שקוצרים בדרך כלל, אלא זה בעצם הפקר. אתה יכול לקצור אותו ולתת אותו ולהפקיר אותו, אבל לא בקצירה שמשמעותה השמירה. אותו דבר, את ענבי נזיריך לא תבצור. מה הכוונה ענבי נזיריך? הענבים של הנזירים שלך, מה זה נזיריך? אומר רש"י, נזיריך פירושו שהנזרת והפרשת בני אדם מהם, ולא הפקרתם. אם יש לך ענבים, יש לך קרם, ואתה שמת גדר, ולא נתת לאנשים להיכנס, למרות שהתורה אמרה לך בשנת שמיטה שהכל הפקר, אז אתה גידרת ולא נתת. אז עשית וזה עצם נזיריך. אומרים לך, את ענבי נזיריך לא תבצור, אסור לך לבצור לעצמך את הענבים שסגרת ולא נתת לאחרים. אלא, אם אתה רוצה ליהנות מזה, תפקיר את זה, ואז תוכל ליהנות כמו כל אדם, אתה לא בא לבית. לא תבצור אותם, אינך בוצר אלא מן המופקר. זאת אומרת, אתה חייב להפקיר את זה, לפתוח את השערים, שיכנסו כל מי שרוצה, ואז אתה והם שווים באכילת הענבים וכו'.
נזיריך
זה כאילו סגור, שגרמת לאנשים להיות מנוזרים ומופרשים. פסוק ו', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולשכרך ולתושבך גרים ממך. אם אולי היה לנו פסוק ו', היינו יכולים לחשוב שהשנה הזו של שנת שמיטה זה אסור אפילו בהנאה, זה אסור לגמרי, לא לאסוף, לא לשמור, ואז מה לעשות? להשמיד, או לא ליהנות. באה תורה והפסוק כבר אומרת, מה שאסור לך, זה כמו שרשי יסביר מיד, לא תנהג בו מנהג בעל הבית. הוא הפקר לכל. כמו שרשי אומר, והייתה שבת הארץ וגומר, אף על פי שהסרטים עליך לא באכילה ולא בענה הסרטים, אלא שלא תינוק בהם כבעל הבית, אלא הכל יהיו שווים באתר ושכירך ותושבך. כולם שווים, אתה לא בעל הבית. שבת הארץ לכם לאוכלה, מה הכוונה? מן השבות אתה אוכל, והיא אתה אוכל מן השמור. מה שהוא שבות, מה פירוש שבות? שאתה הפקרת ונהגת בו כמו שצריך לנהוג בשנת שמיטה, שזה שבת, אתה יכול לאכול כמו כולם. אבל אם הוא שמור, שמרת אותו, לא הפקרת, אז דרך אתה עובר על ציווי התורה, אז הוא הולך לאכול מזה. לך ולעבדך ולעמתך, למה צריך להדגיש את שלושת הפריטים הללו? אומרה שלפי שנאמר, ואכלו אביוני עמך. אנחנו למדנו כבר את המצווה הזו של שמיטה באמת בספר שמות. שם כתוב שמי אוכל והשמיט את השטר, ואכלו אביוני עמך. מי זה אביוני עמך? האביונים. האם יכולים לחשוב שרק אביונים מותר להם לאכול? יכול, יהיו אסורים באכילה לעשירים. תלמוד לומר, באה התורה ואומרת פה, לך ולעבדך ולעמתך. הרי בעלים ועבדים ושפחות אמורים כאן. זאת אומרת שכולם יכולים לאכול, לא רק העניים, גם העשירים, אבל הנקודה היא שכולם בעניין הזה שווים. אין בעל הבית, אין עשיר ואין עני ביחס לשנת שמיטה. ולשכירך ולתושבך, אומר רש"י, אף הגויים. זאת אומרת, מה התווסף לנו? אם כתוב עבדך ועמתך, זה כבר כלול כל סוגי עבדים. אומרת לנו תורה אפילו גויים. זאת אומרת, גם גוי יכול לאכול מהפירות שלך. זאת אומרת, אם הוא נמצא אצלך, הוא חי אצלך, הוא עובד אצלך לשבוע, לשנה, אז הוא כמו אחד מבני הבית שלך. אתה יכול לתת לו לאכול גם מהשני השמיטה. סוג זין מוסיף. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. זה הפסוק האחרון שמסכם את דיני השמיטה. אומר רש"י, ולבהמתך ולחיה. קשה פה לרש"י, אם היה כתוב ולבהמה ולחיה, בסדר, לא היה לי קשה, מותר גם לבהמות ולחיות לאכול. כל מה שכתוב ולבהמתך ולחיה. מה זה בהמתך? לא כתוב ולחייתך. חיה זה חיה שמסתובבת לה בלי בעל הבית. בהמתך זה הבהמה האישית שלך. נשאלת השאלה, שיהיה כתוב רק לחיה. וברור שאם מותר לחיה שאין לה בעל הבית לאכול, בוודאי שהבהמה שלך יכולה לאכול. זה מה שקשה לרש"י. ולבהמתך ולחיה, אם חיה אוכלת בהמה, לא כל שכן שמזונותיה עליך, אתה מחויב לתת לה, זה, האוכל שלה זה אחריות שלך. מה התלמוד לומר? ולבהמתך, עונה רש"י, יש כאן הלכה שמרומזת פה. מקיש בהמה לחיה. כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, האכל לבהמתך מן הבית. קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. זאת אומרת, יש מושג שנקרא ביור מעשה, ביור פירות שביעית. מה זה נקרא? גם אדם שיש לו בהמות והוא מכניס אצלו הביתה את כל היבול, כי הוא רוצה שיהיה אוכל לבהמות שלו לדוגמה. והאוכל לבהמות שלו זה שמור בבית, הוא שם את זה אצלו ברפת, הוא שם את זה אצלו, הוא צבר במחסנים שיהיה לבהמות לאכול. עד מתי מותר לך לשמור את האוכל הזה לבהמות שלך? כל זמן שמאותו סוג עדיין קיים גם בהפקר, אז אין בעיה, זה יכול להיות אצלך גם בבית, ברפת, לבהמות שלך. באותו רגע שהסוג הזה כבר לא קיים יותר אפילו בהפקר, זה זמן שאתה צריך להוציא ולבער גם מביתך, אתה לא יכול יותר לשמור אצלך את היבול הזה לבהמות שלך. עכשיו עוברת התורה להלכה נוספת, מה שנקרא יובל. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. אומר רש"י, מה כאן מדובר? מה זה נקרא שבע שבתות שנים? אומר רש"י, שבתות שנים, שמיטות שנים. מה זאת אומרת? כשאומרים את המילה שבת, למה מתכוונים במילה שבת בדרך כלל? ליום מסוים שהוא היום השביעי, או לכל השבעה ימים קוראים שבת?
ליום השביעי.
לא רק ליום השביעי, גם איך אתה אומר בתפילה, יום יום ראשון בשבת. מה זה נקרא יום ראשון בשבת? כל השבוע נקרא שבת. שבת זה גם שם כללי. כמו שבשבוע אפשר לקרוא שבת שם כללי, ושבת שם פרטי ליום מסוים. ככה גם בשנים. אתה יכול לקרוא לשבת של השנה, של השנים, ליום, לשנה השביעית, אתה יכול להגיד, זה השנה שהיא שבת. אתה יכול להגיד שכל המכלול של השבע שנים נקרא בשם שבת. כאן מה הכוונה שכתוב פה שבתות שנים? שבתות שנים פה זה לא הכוונה בפשוטו של מקרא לכל הקבוצה של השבע, אלא שבתות שנים אומרת שהיא שמיתות שנים. שבתות שנים זאת אומרת כל שנה שביעית נקרא במקרא בפסוק הזה שבת. ובמילא וספרת לך שבע שבתות שנים, תספור לך שבע שבתות כאלה, שבע שנים של שמיתה. במילא אם ככה אנחנו מסבירים, זה מוליד מיד את השאלה הבאה. אם כך, יכול יעשה שבע שנים רצופות שמיתה ויעשה אחריהם יובל? אם פה הפירוש של הפסוק שבתות שנים, זה השנה הזו שהיא שבת, זה נקרא שבתות שנים, אז איך סופרים שבע כאלה שנים ומגיעים לאחר כך ליובל? אז היינו יכולים לחשוב, תספור עכשיו שבע שנים שלא עושים כלום, לא שנה אחת שלא עושים כלום, שבע שנים שלא עושים כלום, שבע שנים של שמיתה, ואולי השנה השמינית יש שנת יובל, אולי זה הכוונה בפסוק. אומר לנו רשי, לא, תלמוד לומר לכן, הוסיפה התורה אחרי זה שבע שנים שבע פעמים. זאת אומרת, כאן רשי מסביר לנו בעצם את הפסוק. יש לך רק כפל פה. אם כתוב וספרת לך שבע שבתות שנים, מה הפירוש שבע שבתות שנים? אם הפירוש של שבע שבתות שנים היה שבע קבוצות, אז המשפט הבא מיותר, שבע שנים שבע פעמים זה מיותר, כי אם שבתות שנים הפירוש שבע קבוצות של שבע, אז אני צריך לכתוב עוד הפעם ארבע מילים שבע שנים שבע פעמים.
אני אצלי שבת זה שביעית, לא משנה אם זה שבת.
זאת אומרת שצריך לספור שבע קבוצות של שבע שנים, כמו שרשי אומר, שבע שנים שבע פעמים, הווה אומר כל שמיטה ושמיטה בזמנה, תעשה שבע קבוצות, ואז כל שמיטה תהיה במשבצת שלה בשנה השביעית, ואז שיהיה לך כאלה שבע קבוצות של שנים, אז והיה לך ימי שבע וגומר, אז תגיע בסוף לשנת היובל. מה צריך להגיד את המשפט הזה, והיו לך ימי שבע, שבתות השנים, תשע וארבעים שנה, אף אחד לא יודע חשבון, שבע שנים, שבע פעמים, זה 49. והתורה פשוט רוצה ללמד אותנו חשבון פה, הרי כל המשפט האחרון, והיו לך, לכאורה זה משפט מיותר, אומר רש"י, הכוונה היא מגיד לך, זה לא מיותר, יש פה הלכה שלומדים מזה, שאף על פי שלא עשית שמיתות, עשה יובל לסוף 49 שנה. באופן תיאורטי, אם לא קיימנו את שנת השמיתה, אל תגיד, אי אפשר להגיע ליובל אם לא עשיתי שבע שמיתות, אז אם פספסתי זה שמיתה או שתיים בדרך, אז אולי אני לא יכול להגיע ליובל. אומרת לנו התורה, לא, תדע לך שאתה צריך לספור 49 שנים ואחר כך תגיע לשנת יובל, בין אם קיימת את השמיתות בדרך או לא קיימת את השמיתות בדרך. זה ההלכה שלומדים פה. הוא פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא זה באמת התורה אומרת לך חשבון, למרות שזה מיותר לכאורה, כל אחד יודע חשבון, אבל דרכה של תורה להגיד גם דברים שמובנים מעליהם. התורה אומרת לנו, יעלה לך חשבון שנות השמיתות למספר 49. זה באמת חשבון שהתורה עושה לך. למרות שהיו מבינים
של השנה השביעית
מגיע שנת יובל, אז יש שנתיים רצופות.
50
שנתיים. נכון. מה עושים בשנה הזו שמגיעים ליובל? אומרת לנו התורה בפסוק ט', ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. באותו שנה שמגיע יובל, אז ביום כיפור של אותו שנה יש הלכה מיוחדת של תקיעת שופר ביום כיפור. ועברת, מה פירוש ועברת שופר? לא להעביר שופר, לקחת שופר ולהעביר אותו מקצה לקצה, אלא אומר רש"י, לשון ויעבירו כל במחנה, לשון הכרזה. זאת אומרת, ועברת שופר פירושו תשמיע את כל השופר. ביום הכיפורים, אומר רש"י, ממשמע שנאמר ביום הכיפורים איני יודע שהוא בעשור לחודש. למה התורה צריכה לכתוב גם ביום הכיפורים וגם את התאריך שזה בעשור לחודש? הרי יודעים, כבר למדנו סך הכל לפני פרשה אחת, שיום כיפור זה בעשור לחודש השביעי. אומר רש"י, אם כן, למה נאמר בעשור לחודש? אלא לומר לך, תקיעת עשור לחודש דוחה שבת בכל ארציכם, ואין תקיעת ראש השנה דוחה שבת בכל ארציכם אלא בבית דין בלבד. אומר לך רש"י, לומדים כאן הלכה, כתוב תעבירו שופר בכל ארציכם. לא אומרים בכל ארציכם, בכל מקום ומקום, בכל בית כנסת ובית כנסת, באותו שנה צריך לתקוע בשופר ביום כיפור. אומרת לנו התורה, תדע לך שההלכה הזו שתוקעים בשופר ביום כיפור בכל ארציכם, בלי להתייחס באיזה יום בשבוע הזה, זה רק פעם ב-50 שנה. אבל בראש השנה, בראש השנה, תוקעים בשופר, אבל אם זה חל בשבת, לא תוקעים בשופר, רק בבית דין מלבד, בירושלים, בסנהדרין, כן היו תוקעים אפילו בשבת. אבל בכל העולם, בכל ארציכם, לא תוקעים. ההזדמנות היחידה שתוקעים בשופר ביום כיפור, בעשור לחודש, ולא אכפת לי באיזה יום בשבוע, אם זה בעשור לחודש, אז ביום הזה תוקעים בשופר. מתי זה? פעם ב-50 שנה ביום כיפור. פסוק י' אומר, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. קודם כל נראה נקודה שרשי לא מתייחס, אבל מתייחס לשאלה ששאלת. כאן כתוב בתורה שיובל מקיימים רק בתנאי בארץ לכל יושביה, שכל עם ישראל על כל תפוצותיהם וכל השבטים נמצאים בארץ ישראל. אבל אם יש מצב שלא כולם נמצאים בארץ, כמו שזה כבר מאז חורבן בית ראשון לא חזרו אחרי זה כולם לארץ ישראל, אז במילא העניין הזה של היובל לא קיים, הוא ממתין לזמן שכולם יהיו בארץ ישראל. אומר רש"י, וקידשתם, מה הפירוש וקידשתם? בכניסתה מקדשים אותה בבית דין ואומרים מקודשת השנה, בדיוק כמו שמגיע ראש חודש אז בית דין אומר מקודש החודש, ככה מגיע שנת ה-50, בית דין צריך להכריז השנה הזו, בראש השנה הם מכריזים השנה הזו שנה קודש. וקראתם דרור, מה זה דרור? דרור זה חופש. וקראתם דרור, למי צריך לקרוא חופש? לעבדים. בין נרצע, בין שלא קלו לו 6 שנים משנמכר. לא משנה אם זה עבד עברי שכבר עשו לו את ה... כמו שלמדנו את החור באוזן, למדנו בפרשת משפטים, והוא נשאר שם עד לעולם, ועבדו לעולם זה עד היובל. או לא משנה אם זה עבד שרק נמכר לפני שנתיים, מגיע שנת יובל, כולם יוצאים לחופש. אמר רבי יהודה, מהו לשון דרור? מה הפירוש של המילה דרור? מצטט כאן רש"י קטע מהגמרא במסכת ראש השנה. כמדייר בית יערה וכולי, זה כמו אדם שגר בחופשיות ורוצה, הוא הולך לפה ורוצה, הוא הולך לשם, הדירה שלו היא ברצונו בכל מקום שהוא רוצה. זה מה שנקרא ציפור דרור, זה שהיא חופש בכל מקום, שדר בכל מקום שהוא רוצה ואינו ברשות אחרים. יובל היא, מה זה יובל היא? מה הדגש על השנה הזו? אומר רש"י, שנה זאת מובדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה. יש לה שם מיוחד לשנה הזו שאף שנה אין לה את השם הזה, ומה שמה? יובל שמה. כן? מה הכוונה יובל שמה? מה זה כל כך משנה לנו שקוראים לשנה הזו יובל? כן? המשנה הוא כתוב במפרשים ככה, מה יהיה אם אדם הולך לחברו ועושה איתו שטר, אני קונה ממך את השדה ליובל, אחר כך נהיה ביניהם ויכוח מה הייתה הכוונה, בשטר כתבנו ליובל, לא נכנסנו מדי לפירוט, האם הכוונה אני קונה ממך את השדה ל-50 שנה או ליובל, לשנת יובל? מה זה ליובל? אומר רש"י, תדע לך, כשאתה אומר יובל זה שם של שנה מסוימת, ומה שמה? יובל שמה. למה קוראים לה יובל? מאיפה באה המילה הזו יובל? מה הפירוש של המילה יובל? על שם תקיעת שופר, שופר. שופר זה יובל. איפה רואים את זה? במתן תורה, אם אתם זוכרים, שמשה רבינו הגביל את עם ישראל לא לעלות להר סיני, כתוב מתי הם יכולים כן לעלות להר? במשוך היובל, אימה יעלו בהר. כשתשמעו את היובל, מה זה היובל? את כל השופר בתקיעה אחת ממושכת, זה סימן שאתם יכולים לעלות להר סיני. אז רואים שהמילה יובל זה שופר. מכיוון שבשנה זו שנה מיוחדת, שביום כיפור של אותו שנה יש תקיעת שופר, על שם זה כל השנה נקראת שנת יובל. אומר רש"י, ושבתם איש אל אחוזתו, מה הכוונה? שהשדות חוזרות לבעליהן. זאת אומרת, מי שקנה את השדה, מגיע שנת יובל, אז השדה חוזרת חזרה לבעל הבית. ואיש אל משפחתו תשובו, לרבות את הנרצע. זאת אומרת, אפילו עבד שרצו את אוזנו, ויכול להיות שרצו את אוזנו רק לפני שבוע, רק לפני שבוע עשו לו רציאת האוזן, והנה עכשיו הגיע שנת יובל, הוא יוצא החוצה. פסוק י' א', יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה. זאת אומרת, אותה הלכה שיש לנו בשמיטה יש לנו גם ביובל מבחינת שמיטת קרקעות, מתחברת לשביעית הקודמת. זאת אומרת שרש יגיד את זה מיד
שנתיים,
רשם יגיד את זה מיד בשורות הבאות. יובל היא שנת החמישים שנה, רשי, מה התלמוד לומר? אמרנו כבר קודם בפסוק י' הקידשתם לשנת החמישים שנה, יובל היא תהיה לכם. מה כתוב פה בפסוק י' א'? כמעט אותו דבר, יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם. למה התורה חוזרת כמעט על אותם מילים עוד הפעם? זאת אומרת שבזה שהתורה חוזרת על זה יש כאן איזו הלכה נוספת שהתורה רוצה להדגיש לנו. מה רוצים להדגיש לנו? מה התלמוד לומר? אומר רש"י, לפי שנאמר וקידשתם וגומר, מכיוון שאמרנו קודם בפסוק י' וקידשתם, כדי איתה בראש השנה הוא בתורת כהנים. מה זאת אומרת? היינו יכולים לחשוב שמכיוון שמתי השנה, מתי היובל נכנסת? בראש השנה. וקידשתם בראש השנה. היינו יכולים לחשוב שכשהיובל תיגמר, אז מתי היא תיגמר? לא בראש השנה. היא תיגמר ביום כיפור. כי הרי הפעולה של השופר מתחילה בעצם יום כיפור. למרות שקידשנו את זה כבר בראש השנה. אבל מתי מתחילה השופר והכל ביום כיפור? היינו חושבים, טוב, קידשנו את זה בראש השנה, ועכשיו השנה תימשך, ועד מתי היא תימשך?
עד ראש השנה.
לא רק עד ראש השנה, ודאי. עד יום כיפור, עוד 10 ימים. כי יש הרי מושג שמוסיפים מחול על הקודש, כמו במוצאי שבת. אז לא מוצאים את השבת מיד ברגע שצאת הכוכבים, אלא השבת יוצאת יותר מאוחר קצת, כי מוסיפים מחול על הקודש, היינו יכולים לחשוב גם פה. השנה הזו צריך לגרור אותה עוד 10 ימים. אומרים לנו, לא, היא. זאת אומרת, בשנה הזו, והיא לא נגררת לשנה הבאה, לאחר מכן אפילו לא 10 ימים. ורש"י אומר, אתה רוצה לראות תאריכות בדבר, אז כדי איתה בראש השנה, בתורת קודם, הגמרא דנה על העניין הזה. את נזיריה, מה הכוונה? זה כבר בעצם אמרנו גם לגבי שנת שמיטה את אותו פירוש. את הענבים המשומרים, מה שהוא נשמו נקרא נזיר, אבל בוצר אתה מן המופקרים. אבל אם יש כרם שהפקרת, מותר לך לבצור כמו שמותר לכל אחד אחר לבצור. כשם שנאמר בשביעית, כך נאמר ביובל, נמצאו 2 שנים קדושות סמוכות זו לזו. שנת 49 שמיטה, בשנת ה-50 יובל. אז יוצא שיש לנו 2 שלא עושים שום דבר. פסוק י"ב, כי יובל היא, קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה. מה כאן? שוב, פסוק שנראה לנו על פניו את אותו מילה, חוזרת עוד הפעם. עוד הלכה יש פה. אומר רש"י, קודש תהיה לכם, הקדושה של השנה הזו של השמיטה תהיה צמודה בפרי שצמח בשנת שמיטה באופן שהוא לא יכול להתנתק ממנו. מה זאת אומרת? נגיד קודם על פי רעיון, לכן נקרא בפנים. אנחנו יודעים שאם למשל אדם הקדיש לבית המקדש חפץ, הקדיש כוס לבית המקדש, אז הכוס הזה כרגע הוא קדוש, אסור לעשות בו שום שימוש זר. עכשיו ילך הגזבר של בית המקדש ואת הכוס הזה הוא ימכור, הוא יפדה את זה בממון, יקבל בתמורה סכום כסף. מה קורה? הכוס יוצא לחולין, מי שרוצה יכול להשתמש איתו מה שהוא רוצה, והכסף שקיבלנו בתמורה נכנס תחתיו לקדושה וכן הלאה. אם הכסף הזה עכשיו הוא יקנה חפץ אחר, אז שוב, אז הכסף יצא לחולין, והחפץ יכנס לקדושה, כך הוא יכול לעשות החלפות אין ספור פעמים. באה התורה ואומרת לנו, שתדע לך שבשנת יובל או בשנת שמיטה, הרי יש קדושה בפירות הללו, אז אם אדם ייקח את הפירות הללו, ואם יקנה איתם חפץ אחר, מה יקרה? גם החפץ ההוא יהיה קדוש, וגם המקורי יישאר בקדושתו. לא כמו בהקדש, שבמחירה הוא מפקיע את הקדושה ומעביר אותו לשני, אלא פה הוא גם יעביר לשני, אבל הוא יישאר במקור. עוד נראה את הלשון ברש"י. קודש תהיה לכם, תופסת דמיה כהקדש. הכסף שאתה קיבלת בעבור הפירות נתפס בהם הקדושה כאילו הוא קדוש במקורו. יכול תצא היא לחולין, ואיפה אתה יודע את ההלכה הזו? אולי לא, אולי להגיד שברגע שמחרתי אז אולי היא תצא לחולין והקדושה תעבור על הדבר הבא. תלמוד לומר תהיה, שכתוב פה בפסוק, מה זה תהיה? בהווייתה תהה, היא תישאר בקדושתה ושום דבר לא ינתק אותה ממנו. מן השדה תאכלו, מה הפירוש מן השדה תאכלו? אתה חייב לאכול רק מן השדה, אז אתה לא אוכלים בשנת שמיטה בבית, אוכלים כל הזמן בשדה. מה הכוונה אומר רש"י? על ידי השדה אתה אוכל מן הבית. מותר לך להכניס אוכל הביתה. אבל כל זמן, כמו שאמרנו קודם, מתי מותר לך לשמור בבית את האוכל בזמן שהאוכל הזה עדיין קיים בשדה? שאם קלה לחיה מן השדה, צריך אתה לבאר מן הבית, כשם שנאמר בשביעית, כך נאמר ביובל. פסוק י"ג, בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. אומר רש"י, תשובו איש אל אחוזתו, והרי כבר נאמר ושבתם איש אל אחוזתו. לכאורה, כבר לפני זה בפסוק י' היה כתוב, מיד שהבאנו את הפסוק הזה לגבי שנת יובל, היה כתוב ושבתם איש אל אחוזתו. מה כתוב פה עוד הפעם? בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. שוב חוזרים עוד הפעם על אותו דבר, כמה פעמים שהדבר חוזר, אלא כאן גם יש הלכה נוספת. אומר רש"י, אלא לרבות המוכר שדהו. אדם אחר את השדה לאדם זר ועמד בנו וגאלה. הבן של המוכר המקורי גאל את השדה מידי הקונה. מגיע שנת יובל, היינו יכולים לחשוב, נו, השדה הזה כבר תישאר אצל הבן. למה? כי זה נשאר במשפחה. אומרים לו שחוזרת לאביו ביובל, את רואה, חוזרת עוד הפעם, תשובו איש על אחוזתו. גם אם זה אבא ובן, זה לא נחשב במשפחה, זה יחזור חזרה אבל הבית המקורי. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. מה התורה אומרת לנו פה? יש כאן פירוש פשוט, ויש כאן פירוש נוסף שרש"י הביא. הפירוש הפשוט, שאתה מוכר משהו, שאתה קונה משהו, אל תונו. מה זה נקרא אל תונו? שלא יהיה הונאה בממון, שלא תיקח מחיר מופרז, שלא תשלם מחיר זול, שלא תנצל את היא ההבנה של הקונה או של המוכר. רש"י אומר, יש כאן רמז נוסף, נראה את רש"י. וכי תמכרו וגומר, לפי פשוטו כמשמעו. ועוד יש דרשה, מניין כשאתה מוכר מכור לישראל חבריך? יש לך אפשרות למכור מכונית, ויש לך שני אנשים שרוצים לקנות, יהודי וגוי. מצווה עליך למכור את זה ליהודי ולא לגוי. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, כתוב, וכי תמכרו ממכר, שאתה רוצה למכור משהו, לעמיתך מכור. תמכור את זה לעמיתך. מי זה עמיתך? יהודי כמוך. אותו דבר הפוך, מניין שאם באת לקנות, קנה מישראל חברך. שאתה רוצה לקנות חפץ, היהודי מוכר את זה והגוי מוכר את זה. אז מצווה עליך לקנות את זה מהיהודי, תלמוד לומר, או קנו מיד עמיתך.
גם היום?
אל תונו, על איזה הונאה מדובר כאן? אומר רש"י, זו הונאת ממון. אם את לא לקחת ממנו כסף, יותר מדי, כי בעזרת השם נגיע עוד מעט לפסוק י"ז, שם מדובר על הונאה מסוג אחר, שזה הונאה דברים, לצייר אותו וכו'. פה מדובר על ממון. וכאן התורה מפרטת לך מה זה נקרא לא לעשות הונאה, ולמה זה קשור דווקא פה לדיני היובל, מה נכנס פה. אז כאן לפי הפסוק הבא נבין למה זה נכנס פה. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. מסביר רש"י, במספר שנים אחר יובל תקנה, זהו פשוטו ליישב המקרא על אופניו. בוא אני אסביר עכשיו את הפסוק הזה בפשוטו, ככה שהוא יסתדר לך היטב מכל המילים שלו. על ההונאה בא להזיר. התורה בא להזיר אותנו פה לא להונות, לא לקחת ממון, לא כדין. כשתמכור או תקנה קרקע, ואנחנו הרי יודעים שבשנת היובל זה צריך לחזור חזרה, אז אל תנצל למשל אדם שלא יודע את ההלכה הזו, תגיד לו, הנה אני מוכר לך עכשיו כמה, קח ממנו מחיר מופרז, ואתה יודע שעוד שנה זה חוזר לך חזרה, ואז יצא שלקחת ממנו מחיר מופרז. דהו כמה שנים יש עד היובל, ולפי השנים ותבואות השדה שהיא ראויה לעשות, ימכור המוכר ויקנה הקונה, שהרי סופו להחזירה לו בשנת היובל. ואם יש שנים מועטות, אם אתה יודע שעד יובל יש מעט שנים, וזה מוכרה בדמים יקרים, הרי ניתנה לוקח, אתה מוכר לו זה במחיר מופרז, כשיש לו מספר שנים מועט, אז הקונה ניתנה. ואם יש שנים מרובות ואכל ממנה תבועות הרבה, הרי ניתנה מוכר. לפיכך צריך לקנותה לפי הזמן. וזהו שנאמר, במספר שני תבועות תמכור לך, לפי מניין שני התבועות שתהיה עומדת ביד הלוקח, תמכור לו, זאת אומרת, תחשב כמה שנים, כמה יבול, ותשאר את המחיר שהוא יהיה הוגן. ורבותינו דרשו, רבותינו אומרים, יש כאן עוד רמז נוסף, עוד הלכה. מה זה נקרא במספר שני תבועות תמכור לך? לכאורה, במילים במספר שנים, אחר יובל תקנה, אז כבר מובן העניין. אומר רש"י רבותינו, דרשו מכאן, שהמוכר שדהו אינו רשאי לגול פחות משתי שנים. שתעמוד שתי שנים ביד הלוקח מיום ליום. כשאתה מוכר ואתה רוצה לגול אותו, אתה צריך מינימום שנתיים שזה יהיה אצלו. ואפילו יש שלוש תבועות באותם שתי שנים. שכתוב במספר שני תבועות, המילים שני תבועות זה לא שני תבועות במספר שניים, אלא שני זה שנים. זאת אומרת, יכול לפעמים להיות שבשנתיים היה כזה שפע והוא הצליח להצמיח יותר מפעמיים. כגון שמכרה לו בקומותיה, הוא מכר את זה כשזה עומד עדיין תבועה מלאה, אז יש לו את הקציר הזה, והוא הצליח אחר כך, הוא מהלך שנתיים, עוד פעמיים. ושני אינו יוצא מפשוטו, שני פה זה לא המובן שניים. כלומר, מספר שנים של תבועות ולא של שידפון. ומיעוט שנים, שניים. פסוק צד זין, לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמיד מקנתו, כי מספר תבועות הוא מוכר לך. אומר רש"י, תרבה מקנתו, מה הכוונה? תמכרנה ביוקר, תרבה את המחיר. תמיד מקנתו, תמיד בדמיה, זאת אומרת שתיתן את המחיר. זאת אומרת, בתמיד מקנתו מדברים ללוקח, ובתרבה מקנתו מדברים למוכר. לא, מקנה זה מחיר, קניין. פסוק י"ז, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. פה מדובר כבר לא על הונאת ממון שהזכרנו קודם, אלא כאן מדברים על הונאה נוספת, ולא תונו איש את עמיתו, כאן הזהיר על הונאת דברים, שלא יקנית איש את חברו, קודם כל לא להרגיז אותו, לא לצער אותו בדיבורים, ולא יסיינו עיצה שאינו הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ. אותו דבר, אל תיתן לו עיצות שהן לא לטובתו, למרות שאולי זה טוב, אבל אתה לא חושב על טובתו. אתה מרמד, גונב את דעתו, הוא חושב שאתה ממש חושב עליו ומונח בו, ובעצם אתה בכלל לא מתכוון לטובתו. כל זה נקרא הונאת דברים. ואם תאמר, מי יודע אם התכוונתי לרעה, וכך נאמר, ויראית מאלוקיך. היודע מחשבות, הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו, ויראית מאלוקיך. פסוק י"ח, הפסוק האחרון, ועשיתם את חוקותיי, ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. מה קשור פה העניין הזה של ישיבה לבטח בהקשר לקיום של המצווה הזו של השמיטה? אומר רש"י, וישבתם על הארץ לבטח, שבעוון שמיטה ישראל גולים. אם לא מקיימים את השמיטה, זה מביא גלות, שנאמר, כמו שכתוב בפסוק, שבעזרת השם אנחנו נלמד את זה בהמשך, אז תרצה הארץ את שבתותיה. כמו שכתוב, וירצת את שבתותיה, כשמדובר על הגלות, שעם ישראל הלך בין בית ראשון לבית שני, אז הפסוק אומר שכל שנות הגלות, הם בעצם תשלום למספר שנות שמיטה שלא קיימו. ו-70 שנה של גלות בבל, כנגד 70 שמיטות שביטלו היו. זאת אומרת שרואים שהגלות זה עונש על אי קיום מצוות השמיטה.